למוזיקה יש כוח לשנות תפיסות. כך קרה גם בארצות הברית, שהתמודדה שנים רבות עם הגזענות הפנימית שלה, בעיקר כלפי האוכלוסייה האפרו-אמריקאית. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, ליבת קמינסקי, מהמחלקה להיסטוריה כללית, על איך שינה הפסקול של תנועת המחאה את החשיבה של אזרחי ארצות הברית.
התנועה לזכויות האזרח ללא המוזיקה שלה היא כמו ציפור ללא כנפיים. כך אמר חבר הקונגרס ומנהיגי התנועה לזכויות האזרח, ג'ון לואיס. בחצי שעה הקרובה אדבר על מוזיקה שחורה, ככלי במאבק למען שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית, דרך שני שירים חשובים, We Shall Overcome ו-I'm Black and I'm Proud. אני אתן טעימה היסטורית ומחקרית על התנועות שפעלו למען הענקת שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית. התנועה זכויות האזרח הוקמה בשנת 1955 עם חרם האוטובוסים במונטגומרי, אלבמה, בהנהגתו של דוקטור מרטין לותר קינג בן. התנועה שאפה להשיג את מטרותיה בדרכים לא אלימות, כמו חרם על מוצרים ושירותים, שביתות שבט. המוזיקה, וכשאני אומרת מוזיקה אני מתכוונת למילים ולמנגינה, השתלבה באופן טבעי במאבק הזה. זה בגלל שהמוזיקה הייתה חלק מהקהילה השחורה עוד בסוד הכותנה, כאשר שימשה כתפילה, כדרך להבעת רגשות, כולל מחאה על מצבם העגום של העבדים, גם לאחר שחרורם. השירים שליוו את התנועה זכויות האזרח היו מורכבים משירי גוספל דתיים, שירי סול, שירים שמשלבים בתוכם אלמנטים בלוזים שחורים ופולקים לבנים, אבל יותר מכל הייתה התנועה ידועה בשירי החופש שלה. כ-100 שירי חופש נכתבו בין השנים 1960 עד 1966. השירים האלה התאימו במיוחד למאבק ונכתבו במיוחד למאבק, למען הענקת שוויון זכויות לשחורים. היו שירים לכל דבר, שירים לעצרות ומצדים, שירים לחגיגות, שירים לאנשים שנחלעו וישבו בכלא, שירים שביטאו אבל ועצבות בסולם מינורי, ושירים שמחים שרצו בעצם להעצים ולהאדיר את האמונה בצדקת דרכם. השירים עזרו לחזק את תחושת הביטחון, למגר את הפחד בזמן המחאות הלא אלימות האלו. השיר הראשון שעליו אדבר, השיר We Shall Overcome, הוא משירי החופש המוכרים ויותר, ומבוסס על שיר גוספל ישן. גרסתו המקורית של השיר שונה כמעט לגמרי מהגרסה המאוחרת והמוכרת יותר שלו. בגרסה המקורית השיר בכלל נקרא I Will Overcome Someday. הוא נכתב בשנת 1909 על ידי הכומר צ'רלס טינדלי, שנחשב לאחד מהאבות המייסדים של מוזיקת הגוספל. ועם הזמן השיר התגלגל לידיו של זמר הפולק פיט סיגר, והוא החליט לשנות את מילות השיר ולהפוך אותו לשיר חופש. למעשה השינוי הראשון שסיגר עשה היה לשנות את המילה will למילה של. סיגר סבר שהמילה will סוגרת את הפה, בניגוד למילה של שפותחת אותו. כמו כן הוא הוסיף כל מיני שורות משלו, והשיר התחיל להתגלגל בגרסתו החדשה, המחודשת, מפה לאוזן בדרום. השיר הושר במצדים והפך להמנון של התנועה לזכויות האזרח. במילותיו, We Shall Overcome הפכו לסיסמה. מנהיגי ארצות הברית השתמשו במילים האלה בנאומם, למשל, הנשיא ניקסון השתמש במילים We Shall Overcome בנאום שנאם לאחר יום ראשון העקוב מדם. מרטין לותר קינג עצמו השתמש במילים We Shall Overcome בדרשה שנסע ב-1965. הוא נסע את זה כמוטיב חוזר, כמו מטיף בכנסייה. אני אבצע ניתוח קצר של שני השירים, השיר של טינדלי והשיר החדש של פיט סיגר, והניתוח ילמד על האופן בו שונה השיר כדי להתאים למאבק למען שוויון זכויות השחורים בארצות הברית. אני מתנצלת שלא נוכל להשמיע את השיר הזה, אבל אתם מוזמנים מיד שיגמר הפודקאסט לרוץ ליוטיוב ולשמוע את אחת הגרסאות שמציעים לכם שם. השיר המקורי שכתב טינדלי מדבר על העולם כשדה קרב גדול ועל האדם המנסה לצלוח את העולם הזה. אותו אדם מאמין שרק בזכות אמונתו בישו ובזכות רצונו להיות אדם ישר וצנוע, הוא הצליח להתגבר למכשולים הרבים הצפויים לו בדרך. זה שיר תפילה אישי, שיר תפילה שמדבר על הקשר שבין האדם לבין מושיעו, כאשר שברור שהדרך אותו אדם צריך לעבור היא קשה. גם כאשר אותו אדם מתפלל אך תפילותיו נענות ריקם בסופו של דבר, הוא ממשיך להאמין שיבוא יום וישו יעזור לו לראות את הדרך בצורה בהירה, בצורה גלויה. המילים החוזרות על עצמן בכל בית 3 פעמים ברציפות הן המילים I will overcome someday. ובבית האחרון מעניין לראות שבפזמון החוזר המילים משתנות ל-I will be like him someday. זאת אומרת שהכמיהה להתגבר לאורך כל השיר מגיעה לתכליתה, כאשר המתפלל עצמו מבין שאותה התגברות היא למעשה להצליח להגיע למקומו של ישו. זאת אומרת, למות אולי אפילו ביסורים. המוות הוא הגאולה האמיתית לחיים מלאי מכשולים, סבל, לחיים מלאי כאב. זה שיר שמבשר על שחרור נפשי, על העצמה ועל אמונה. טינדי כתב את השיר על פי משפטים וקטעי מזמור שהיו מוכרים בקהילה שלו. מבחינה טקסטואלית כתב טינדי את השיר בניב המושרש במסורת האפרו-אמריקאית, ומבחינה מוזיקלית הוא משתמש במרווח פנטטוני, שזה סולם המורכב מחמישה צלילים באוקטבה, ונמצא בשימוש בג'אז ובבלוז. תוספות של התו השלישי והשביעי לאקורד הופכות את האקורד לבלוזי, ומאפשרות יכולת ללתור וחזרה משותפת של הקהל המאזין. תחשבו על זה, כאשר קהל רב של מאמינים שרים יחד ובעוצמה את המילים I will overcome someday, מספר פעמים בכל בית, ניתן להבין את העוצמה הגדולה שיוצאת מבין המילים הללו, הישר לאוזניהם וללבבות של אותם מאמינים. אם כך, לשיר הזה כבר היה מוניטין של שיר עוצמתי, כאשר פיט סיגר לקח אותו והתחיל לשנות אותו. וכאשר שמעו אותו תושבי הדרום בזמן ההצהרות הגדולות, הם קודם כל שמעו שיר שהחזיר אותם הביתה, לכנסייה, למקום המוגן, למקום המעשיר והמבטיח. אבל יחד עם זאת, הגרסה המחודשת הייתה שונה ממה שהם הכירו. גם במילים וגם במנגינה, גם בכוונה ובמטרה של השיר. כמובן שהשינוי הראשון והמשמעותי ביותר הוא הפיכת ה-I ל-We. בו ברגע השיר הפך משיר תפילה אישי על אדם במסעו בעולם לשיר קולקטיבי, שיר שמדבר על מסע משותף, על רצון להתגבר ביחד. כמו כן, השורה החוזרת מספר פעמים בכל בית השתנתה מבית לבית, והפזמון הפך להיות How deep in my heart I do believe we shall overcome someday. זאת אומרת שהאמונה באל או בשליחו עברה לאמונה אישית בצדקת הדרך. עמוק בליבנו אנו מאמינים שנצליח להתגבר. המילים של השיר המחודש מכוונות למאבק ולהצלחתה של התנועה לזכויות האזרח. זה כבר לא שיר תפילה על גורלו ומסעו של האדם בעולם, אלא על מאבק ספציפי, על חיזוק הרוח להצלחת הדרך, ובעיקר לקיחת הגורל בידיים, ולא להשאיר אותו על איזשהו גורם שמימי. אפשר גם לראות את הכוונה החדשה במבנה החדש של השיר. בכל בית יש בסך הכל שורה אחת שחוזרת על עצמה 3 פעמים לפני הפזמון הקבוע, זה מבנה שעוזר לזכור מאוד בקלות את השיר, וזה רלוונטי לשיר שמושר על ידי אלפים במצדים, שבכל פעם שורה הופכת לסיסמה. שורות כמו נצעד ביחד, כולנו נחיה בשלום, כולנו נהיה חופשיים. תחשבו על האפקט שנוצר שאלפים שרים את השורות האלה, את הסיסמאות האלה, במהלך המצדים הללו. גם השינוי המוזיקלי של השיר תרם להפוך אותו לקלית מאוד מצד אחד, וחודר ללב מצד שני. הסולם הפנטטוני המקורי בסולם סול מז'ור, המאפיין את הבלוז, שונה לסולם דו מז'ור, שהוא סולם טבעי, נקי, נוח לחזרה. חשוב מכך, הסולם דו מז'ור מסמל אופטימיות. כמו כן, המבנה המוזיקלי של השיר מורכב כעת כשיר פולק. מעניין ממש לראות, כיצד שיר שבמקורו נכתב על ידי אדם שחור, קיבל את גרסתו המחודשת ממוזיקאים לבנים, שגם המירו את הלחן משחור ללבן. אבל יחד עם זאת, הגרסה המחודשת היא נקייה ממניירות שחורות או לבנות. ויחד עם המילים המאחדות, נוצר שיר חדש, שתומם בחובו את כל מטרתה של התנועה לזכויות האזרח. שוויון מלא בין שחורים ללבנים, בכלכלה, בחוק, ברוח, בתרבות. השיר הוא של אוברקאם, הוא מבקש ליצור מציאות חדשה, מציאות שנקייה ממניירות, ליצור חברה אמריקאית שוויונית ואחידה. אבל שירים ואופטימיות לחוד ומציאות לחוד. המציאות בסוף לא באמת הייתה כל כך אופטימית. אמנם התנועה לזכויות האזרח הצליחה להעביר 2 חוקים מאוד מאוד חשובים, חוק זכויות האזרח בשנת 1964, שלמעשה מבטא לגמרי את ההפרדה הגזעית בדרום ובכלל בארצות הברית, וחוק ההצבעה משנת 1965, שבעצם אוסר על שום אפליה בעניין זכות ההצבעה. אבל כאמור, האפליה המשיכה לבעור ולשרוף כל צלם אנוש. כאשר חברי התנועה המשיכו לפעול ולעשות את הכל בצורה הכי נקייה מהלימוד שיש, המציאות המשיכה לבעוט להם בפנים, ליטרלי, לבעוט להם בפנים. שירי תקווה וחופש כבר לא תאימו לכל מצב. לעתים הבן אדם פשוט רצה לחוס, לצעוק, להשתולל. בסופו של דבר כל הכעס הזה יפנה את מקומה של התקווה. וההתפכחות מהתנועה לזכויות האזרח תתגלגל לארגוני הכוח השחור והפנתרים השחורים. אספר לכם קצת על הכוח השחור. הוא הגיע כתשובה רועמת, ממש תשובה רועמת, לשתיקה המאוסה של התנועה זכות האזרח. מלכולה מקס, שהוא היה ממנהיגי תנועת האסלאם, אפילו יצא נגד מרטין לותר קינג, והוא אמר שהוא פשוט מפנה את הלחי השנייה לכל הסתירות שהוא מקבל. וישירים זה אחלה, וגם לנקוט בגישה אלימה זה ממש אופטימי ונחמד, אבל מה לעשות שלפעמים צריך פשוט לעמוד על הרגליים ולדרוש את מה שמגיע לנו, כי הממשל לא עושה הרבה. אבל בפועל בדרום, מעשי האלימות הקשים כלפי שחורים והפליה הגזעית המשיכו להתקיים, והם גרמו לשחורים רבים לשנות כיוון וללכת למקום הרבה יותר רדיקלי. והכוח השחור, כשמו כן הוא, קריאה לגאווה שחורה, קריאה שתהפוך להעצמה שחורה, מבלי להתרפס ולהתחנן כלפי הממשל הלבן. הכוח השחור ביקש לחזור לשורשים, לאהוב כל דבר השחור, ובעיקר לגרום לאדם השחור לדאוג לעצמו בעצמו. ומתוך הרצון הזה ליצור חברה שחורה שדואגת לעצמה, והכעס העמוק הזה כלפי השלטון הלבן, ועם התפתחותה של תנועת הכוח השחור, החל גם להתפתח סגנון מוזיקלי חדש במקביל לסול, וזה הפאנק. הפאנק משקף את התסכול המיידי שהגיע לאחר דריכתה של התנועה זכות האזרח. למעשה הפאנק הוא לא רק סגנון מוזיקלי, אלא הוא ממש תת-תרבות נגד. תת-תרבות נגד שהתפתחה וכללה דיבור מוגזם, סגנון לבוש, התנהגות, תסרוקות, אבל יותר מהכל זה היה ביטוי מוזיקלי קיצוני. הסגנון המוזיקלי הזה התפתח ממגוון של סגנונות מוזיקליים, ובהם ג'אז, סול, R&B. סגנון הפאנק הגיע משורשים עמוקים אפרו-אמריקאים. הוא מופיין באקורדים בלוזים, תוספות של הדרגה השביעית לאקורד, או תוספות של התו התשיעי לאקורד. אבל החידוש בפאנק לעומת הבלוז, זה שכמעט ואין שינויים באקורדים, אלא ריף שחוזר על עצמו. ריף זה למעשה אקורד אחד או שניים שחוזרים על עצמם הרבה פעמים, ונותנים אפשרות ללתורים רבים על אותו אקורד. ככה למעשה הפאנק יוצר איזושהי תחושה של תנועה הרמונית מלודית. רבים מנגני הפאנק הם בעלי רקע במוזיקת הג'אז, שבדומה לפאנק, כמו שאמרתי, בנויה על ללתורים רבים, על אקורדים שחוזרים על עצמם. במידה רבה, הסגנון הפאנק הוא הרבה יותר ריתמי, מקצבי, קצבי, מאשר הרמוני. זאת אומרת שהקצב והמקצב חשובים יותר ומשמעותיים יותר מהנגינה עצמה. ולמה זה כל כך חשוב? כי בשיר שמורכב מקצב דומיננטי, אבל בדרך כלל איטי, שמכניס את הגוף לתנועה, אך לא לחוסר מנוחה, עם ריפים ששומרים על אחדות ולתורים משתנים, יש תחושה של שבירה, של יציאה מהמסגרת, של כעס. החזרה על אותם אקורדים גם מאפשרים מלתורים במילים. המקצב שחוזר על עצמו נותן מקום לזמר לדבר בזמן השיר, להוסיף מילים שלא נכתבו ולהלהיב את הקהל. הפאנק מבשר גם על התפתחות הרפ, על לומר מילים ולא לשיר אותם, והוא הופך לכלי מחאה, למוזיקת מחאה. בשנת 1966 נוסדה תנועת הפנתרים השחורים. שם היו חבר'ה מאוד מאוד רדיקליים, ממש הסתובבו עם נשק על הגוף, היו נראים ככה לא נחמדים, כמו שאמרו עליהם בארץ. אבל מה שכן, הם האמינו והבינו את הכלי הזה שנקרא פאנק, והם הקימו להקה, להקה שנקראת הלומפן, שאפשר לומר שזאת הייתה במידה רבה ממש אומנות מגויסת. הם החליטו שהלהקה הזאת, הלומפן, יהיו השופר של התנועה. הם לקחו חבר'ה מוזיקאים מקצועיים, לא חובבנים, אנשים שיודעים לרקוד, שיודעים לשיר, שיודעים לכתוב, שיודעים לנגן, ונתנו להם את המסרים של התנועה. ואותה הלהקה, להקת הלומפן, כתבה את השירים האלה והוציאה אותם החוצה ומילאה הופעות שלמות. וחבר'ה צעירים שחורים רבים התלהבו מאוד מהמקצב החדש והמגניב, מהווייב שיש להם. ובעזרת השירים האלה, המסרים של הפנתרים השחורים נכנסו הרבה יותר טוב. בשירי הפאנק, האדם השחור יוצא מהעמדה של הקורבן. הוא הופך להיות בעל עמדה של כוח, יוצר שיח נגדי למה שהיה עד עכשיו. ומערך חדש, המשוייך לצרכים ולרצונות של הקהילה השחורה, החל להתפתח. הפאנק עזר לאנשים שחורים להיות מודעים לכוח שלהם, לאהוב את ההגדרה העצמית שלהם, את התרבות, את החיים שלהם. פתאום סיסמות כמו Black is Beautiful התחילו להיות נפוצות לכל עבר. מי שמייסד את הפאנק למעשה, האב של הפאנק, הוא לא אחר מאשר הזמר ג'יימס בראון. והשיר שעליו אני אדבר עכשיו, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, שינה לגמרי את כל הטרמינולוגיה האמריקאית. אם עד אז הכינויים לאפרו-אמריקאים היו colored, negro, עכשיו התחילו להשתמש במילה black, כמילה שהיא לא מילת גנאי, אלא כמשהו שאפשר להתגאות בו. Black is beautiful. השיר Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, שנכתב גם על ידי בראון ועל ידי אלפרד אליס, הוא ככל הנראה השיר החשוב ביותר שכתב בראון. נתחיל מזה שזה נכתב בשנת 1968, אחרי רצחו של מרטין לותר קינג, במידה רבה אחרי רצחו של החלום, של האופטימיות, ואחרי שינוי הגישה למשהו הרבה יותר רדיקלי וקיצוני. המוות של מרטין לותר קינג גם למעשה מראה לנו על מותה של התנועה לזכויות האזרח כמו שהכרנו אותה, והיא מפנה את המקום שלה לפנתרים השחורים ולכוח השחור. מבחינת שחורים רבים, גם מותו של קינג היה ממש המסמר האחרון בארון הקבורה של התנועה, והגורם היחיד שגרם להם לשמור על איפוק מול האלימות הלבנה. השיר Say It Loud and Black and I'm Proud הוא תמצית של הכוח השחור. במעטפת של מוזיקת פאנק, קצבית ושמחה, יוצא מסר ברור וחזק שלא מנסה להסתנן במשחקי מילים ובהסוואה. גאווה שחורה זה כוח שחור. בראון משתמש בטכניקה של דיבור מהיר ולא בשירה. הוא מתחיל בזה שהוא שר Say It Loud, במקהלה של ילדים שר אחריו I'm Black and I'm Proud, בסגנון שנקרא שירת מענה, סגנון שמאוד מאוד היה נפוץ במוזיקה השחורה, כאשר הזמר או הקול המוביל שר שורה אחת, והמאזינים, הקהל, חוזרים אחריו. הוא אומר את המילים במנגינה עם התאמה, מלאה ברגש. למעשה כל הפזמון זה ככה, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, כאשר גיטרות מנגנות מסביב וכלי נשיפה, אבל הבתים של השיר מלאים במילים שמדברות על העצמה, על גאווה שחורה. אני אתן לכם דוגמה, הוא מדבר על זה שסוף סוף יש לנו הזדמנות לעשות דברים בשביל עצמנו. נמאס לנו לעבוד כל כך קשה בשביל אדם אחר. והוא אומר שאנחנו, האנשים השחורים, אנחנו כמו הזבובים וכמו הדבורים, אנחנו מעדיפים למות על הידיים שלנו מאשר לעבוד על הרגליים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו כבר צריכים למות, אנחנו נעשה את זה, אבל עם גאווה, לעמוד חזקים ואיתנים עד הרגע האחרון שלנו, ואנחנו לא ניתן יותר לאף אחד לכופף אותנו. המוזיקה של השיר היא במקצב פאנקי, מלווה בתופים, בס, גיטרות חשמליות, כלי נשיפה. השיר מלא בנקודות עצירה וסינקופות שמתוכנות היטב, הן נותנות לשיר את הגרוב שלו. המסר של בראון ברור, הישענות על מסורות מוזיקליות שחורות, גם במילים שהגיעו משירי הגוספל ומזכירים כל מיני אלמנטים מהמוזיקה השחורה, וגם במוזיקה הנשענת על מקצבים אפריקאים, וגם הביצוע שלו עצמו, שהוא די נשמע כמו מטיף בכנסייה, מלמדים על הרצון לקחת את הישן ולעשות דבר חדש. המילים הנחרצות הן בשפה פשוטה, בשפה עממית, והפאנק הקצבי והנוקב מטיפים להפסיק להתרפס, להתבזות, להרכין ראש ולקבל את הקיים. אלא זה הזמן לכוח שחור, לגאווה שחורה, לזהות אמיתית ואפריקאית. הגיע הזמן להפסיק לחכות שהמצב ישתנה, אלא לקום ולשנות אותו לבד. המוזיקה היא בבואה של התקופה. וההיסטוריה השחורה נכתבה בעזרת המוזיקה, כאשר האנשים שלה לא יכולים לכתוב אותה בעצמם, אנשים שלא ידעו קרוא וכתוב. הישענות על שירים שעברו במסורות, הייתה נחוצה כדי שההיסטוריה לא תשכח. אני רואה במוזיקה, וכשאני אומרת מוזיקה, אני מתכוונת למילים ומנגינה, אני רואה בזה כלי מחקר היסטורי, כלי שעוזר לחקור תרבות, לחקור אנשים וחברה. כבר בתחילת המאה ה-20, אסכולת האנל יצאה נגד ההיסטוריה של האנשים הגדולים, והבינה שההיסטוריה לא מתקיימת רק בהיסטוריוגרפיה צבאית, במנהיגים וגנרלים, אלא צריך להוריד את ההיסטוריה לעם, לדון בחברה ולא רק לדון ביחידים. כך גם המקרה לילה לגבי מקורות היסטוריים. השירים משלבים בתוכם טקסט ספרותי, אלמנטים מוזיקליים, ומלמדים על תגובתם של אנשים לתרבות ולאירועים היסטוריים. והמוזיקה עצמה משמשת ככלי שינון והפצה. אני גם חושבת שבניגוד למסמכים היסטוריים רשמיים, השירים עצמם מלמדים על חוויות, על רגשות, על חלומות, על עוצמות חברתיות. ניתן להבין טוב יותר את נפש האדם, וככה גם אפשר להבין טוב יותר תמורות חברתיות שהתרחשו בהיסטוריה. המוזיקה היא ביטוי לסמלים חברתיים, לערכים, והיא משקפת מטען תרבותי והיסטורי, ויוצרת דינמיקה קהילתית. במקרה של התרבות האפרו-אמריקאית, המוזיקה גם יכולה להחיות ולשחזר את ההיסטוריה האפריקאית, כאמור היסטוריה שלא נכתבה כי אנשיה לא ידעו קרוא וכתוב. בתיאור מוקפד וספציפי של דפוסי המוזיקה, יכול גם ללמד על החברה ועל התרבות. מהבחינה הזאת, השירים מלמדים רבות על ההיסטוריה האפרו-אמריקאית, על הרצונות שלהם, על האמונות שלהם, ומכאן גם על החוויות שהובילו למחאה. אני חושבת שהשירים מתאימים לשמש כמקור ותיעוד היסטורי, בעיקר בחברה האפרו-אמריקאית. חברה שנוצרה מתוך דיכוי ושיעבוד, ולא הייתה יכולה לכתוב את ההיסטוריה שלה בעצמה.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.